הרב הירש בספרו ומפרשים אחרים מדברים על זה שאין שום פסוק בתורה שהמטרה היחידה שלו הוא רק ללמד אותנו היסטוריה, רק ללמד אותנו סיפור שהיה, אלא בכל פסוק בתורה, בכל פרשה, יש ודאי מסר, מסר לחיים, מסר לבניית אישיות. אני מבקש לקחת כמה פסוקים מהפרשה ולראות מה המסרים שמתאימים לנו בבניין האישיות שלנו. בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. וידבר משה לפני השם לאמור, אם בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה ואני ארעל שפתיים. וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצבום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אני חוזר על הפסוקים. בוא דבר אל פרעה מלך מצרים וישלח את בני ישראל מארצו. וידבר משה לפני השם לאמור, אם בני ישראל לא שמעו אליי ואיך ישמעני פרעה ואני ארעל שפתיים. וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצבום אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. שתי שאלות בעיקר מתבקשות מהפסוקים האלה, אחד על הרישא ואחד על הסיפא. ואיך ישמעני פרעה ואני ארעל שפתיים? מדוע באמת השם בוחר שהמנהיג של בני ישראל, שמי שמלמד אותם תורה, מי שמוציא אותם ממצרים, באמת יהיה ארעל שפתיים? אין שום מנהיגים שמרעלי שפתיים. זה הרי הטענה של משה, אני כבד פה וכבד לשון, אני לא מתאים להיות מנהיג. מה המשמעות של ארעל שפתיים? מה המשמעות שמשה הוא כבד פה וכבד לשון, ומדוע דווקא הוא המנהיג צריך להיות כזה? זו השאלה הראשונה. והשאלה השנייה, מה זה וידבר השם אל משה ואל אהרון ויצבום אל בני ישראל? מה הם ציוו את בני ישראל? התורה לא כותבת. נבדוק מה הם ציוו ולמה הם ציוו. אני מבקש לחזור לשאלה הראשונה. אני מבקש ללמד שלושה הסברים, וכל הסבר אני חושב יש לו מסר משלו. אומר הרמב"ן, והנה משה מרוב חפצו שלא ילך, לא יתפלל לפניו יתברך שיסיר כבדות פיו. הרמב"ן הולך לפי המדרש שפרעה שמע שמשה רוצה לרשת אותו, ולכן הציעו לפרעה להרוג. הוא שם את משה התינוק ליד שני קדים, אחד מלאים זהב ואחד מלאים גחלת. משה כילד שם את ידו, אומר המדרש, לכיוון הזהב, במלאך ושם את ידו לכיוון הגחלת. הוא נכווה, הוא שם את יד בפיו, ומזה הוא נהיה מגמגם. אז המגמגם קרה בגלל הסיפור הזה. אבל משה היה יכול לבקש שיסיר. ומשה, בגלל שהוא לא רוצה ללכת, יש לו תירוץ טוב, הוא לא מתפלל. והקדוש ברוך הוא, כיוון שלא התפלל, לא רצה לרעפות. תראו מה זה תפילה. מסר ראשון. תראו רבותיי מה זה תפילה. אם הוא היה מתפלל זה היה שר, הוא לא מתפלל, השם לא מרפא אותו. ממשיך הרמב"ן, ולפי זה נראה בעיניי שלא רצה להסיר ממנו הכובד פה, בעבור שהיה זה ממעשה הנס, שסיפרו רבותינו, שאירה לו עם פרו. אומר הרמב"ן, אתה יודע למה השם השאיר את זה? אם הוא היה מתפלל, זה היה נעזר. כי צדיק גוזר, השם מקיים. אבל אתה יודע למה השם השאיר את זה? כדי שכל מי שרואה את משה ישאל את עצמו, למה הוא ערל פה? הוא המנהיג, למה הוא כבד לשון וכבד פה? וכולם כל הזמן יזכרו בנס, יזכרו בהשגחה, יזכרו ביד השם. ראיתי את הרמב"ן הזה ואמרתי לעצמי, איזה עומק. כמה אנחנו רואים דברים בעולם ולא שואלים. ופה הציפייה היא שכל אחד ישאל, וממילא כל אחד ייזכר בנס. לכן אני רואה ברמב"ן הזה את המסר של העומק, של השאלה, שכל אדם שרואה תופעה מנסה להבין אותה. והרעיון הזה שאם משה היה מתפלל, אפילו שהשם היה רוצה שיזכרו את הנס, אבל אם הוא היה מתפלל זה היה נעלם. הבנה ראשונה. הר"ן אומר, דבר שלדעתי יש לו כוח רב. ולזאת הסיבה, נשלם משה בכל שלמות נביא, והוסר ממנו בהשגחה גמורה דיבור הצח. הר"ן לא הולך לפי המדרש, זה לא נבע בגלל שני הקדים, הזזה של המלאך, אלא השם הסיר את זה בכוונה. יען, לא יחשוב שהיות כלל ישראל וגדוליהם נמשכים אחריו, היה לצחות דברו. כמו שאמר על מי שהוצח הדיבור, שימשך ההמון אחריו, והשקר ממנו יכול לחשב אמת. והדבר כולו בהפך למי שהוא כבד פה וכבד לשון, שהאמת לא יקובל ממנו רק לחוזק הגלותו, ולזה הוא שר ההשגחה, לא היה דבר נופל במקרה. אומר הר"ן, ותכף נראה איך ממשיך אותו אמרי אמת, אם משה היה אדם פופולר, קריזמטי, מושך את כולם, חשמל את כולם, אז היו אומרים, טוב, אתה יודע למה כל עם ישראל שמע לו לתורה? כי הוא טיפוס שיודע למשוך את הציבור. איך אומר הר"ן? אפילו כשהוא אומר שקר, יודעים, חושבים שזה אמת. משה היה מגמגם בכוונה, והעם נמשך לא לצחות לשונו, לא לדברים החיצוניים, אלא לעומק, עומק, אמת התורה. תראו מה אמרי אמת אומר. איתה בדרשות הר"ן, שמה שבאמת היה משה רבינו כבד פה, הוא משום שהוא היה מיוחד ללמד תורה לישראל. וכדי שלא יחשבו שלשונו הייתה מסייעת לו, שיתקבלו דברם על ידי שהסבירם היטב, לכן היה כבד פה לברר שהתורה נתקבלה מכוח עצמה. ובוודאי כן הוא, התורה היא תורת אמת. ואינה צריכה לכל הכלים. וכשאדם מייגע את עצמו בתורה, התורה נותנת לו כלים לקבל דברי תורה. כל אחד צריך להיות כך, שלא יפתח פיו מעצמו, אלא התורה תפתח לו פיו. אומר דרשות הר"ן, איזה עומק יש בתורה, איזה יופי, איזה הבנה של העולם, איזה הבנה של האדם. זה מה שמשך את בני ישראל, ולא הקריזמה של משה רבינו. הרבה חבר'ה שואלים, למה לומדים בעיון? הנה התשובה. כדי שנחווה עומק של תורה, נבין דברים עד הסוף, נראה את הגדלות של השם. אך כל סוגיה מציפה כל כך הרבה מקרים שקורים היום בעולם ונותנת להם תשובה. הבנה מספר 2. הבנה ראשונה, הרמב"ן, כדי שכל הזמן יזכרו את הנס. הבנה שנייה של הר"ן, כדי שיהיה ברור שהאמת של התורה היא מה שגירבה את עם ישראל לתורה, ולא שום דבר חיצוני. והדבר השלישי, ההסבר הידוע של המהר"ל, בגבורות השם. דע כי מפני שמשה היה רחוק מן החומר, ולכך לא היה למשה כוח הדיבור שהוא גשמי. מסביר המהר"ל, מה זה דיבור? דיבור זה התקשרות. דיבור זה אני חושב משהו ואני רוצה להעביר את זה אליך. דיבור כבר מוציא את הדברים מהשלב של המחשבה לשלב של התקשורת. משה רבינו היה כל כך רוחני שהוא היה הרבה יותר מדרגות מעם ישראל. הוא לא תקשר עם עם ישראל, לכן אני צריך את אהרון. אבל הוא נבחר להיות המנהיג בגלל שצריך שהמנהיג יהיה האדם הרוחני. בזכותו יוצאים ממצרים. הוא מקשר את כל העם, הוא מושך את כל העם קדימה, למעלה. יוצא אם כן של השאלה הראשונה, אני מבקש להביא שלוש תשובות. רמב"ן שיזכרו את הנס, ר"ן שיראו את עומקה של תורה, מהר"ל שיבינו שעם ישראל יוצא בזכות הרוחניות. וזו הייתה הדרגה הגבוהה של משה, ולכן הוא היה כבד פה וכבד לשון. ויכול להיות שלפי מהר"ל בכלל לא הכוונה שהיה מגמגם, אלא שמשה אומר אני לא במדרגה של העם, והשם אומר לכן צריך אותך, כי אתה לא במדרגה, כי אתה צריך אותם למעלה. ראיתי את המהר"ל הזה, נזכרתי בל"ג בעומר. רב שמעון בר יוחאי שנים במערה מתנזר מכולה, ועכשיו היורצייט שלו, כל עם ישראל מרגיש קשור, כל עם ישראל מזכיר, כל עם ישראל מדיק מדורות. הרוחניות, הגובה, היא המקשרת. עד כאן לגבי השאלה הראשונה. והשאלה השנייה, מה זה ויצבום אל בני ישראל? אומר הירושלמי, דבר מדהים, אמר רב שמואל בר רב יצחק, על מה ציווים? על פרשת שילוח עבדים. אתם שומעים? השם אומר למשה רבינו, תגיד להם עכשיו, שכשיהיו להם עבדים, זה לפחות עוד 53 שנה. 40 שנה של המדבר ו-14 שנות כיבוש, לפחות. ומי יודע לכמה היו עבדים שם. כשיהיו להם עבדים, אז ישחררו אותם. מה פתאום אומרים את זה עכשיו? עכשיו, במצרים, זה מה שצריך להגיד, אין מה לצוות משהו אחר. צווה אותם שבת, צווה אותם דברים אחרים. זה הציווי שצריך עכשיו. אני מבקש לתת שתי הבנות, וכל הבנה לדעתי יש במסר עצום לכם. אומר רב חיים שמולביץ בשיחותיו, קשה מאוד על האדם לשלח לחופשי את עבדיו, קניינו, עמלו, אף כי נפשו של העבד כמהה לחירות ועול השעבוד כבד עליו ביותר, אבל האדון לא מרגיש בזה. מצוות שילוח עבדים, אומר רב חיים שמולביץ', היא מצווה קשה. אדם קנה עבד בהון כספו, והנה הוא פתאום צריך לשחרר אותו. לא פשוט. האדון לא מבין למה. קניתי. אין שום חוקה בעולם, חוץ מהתורה, שדורשת לשחרר את העבדים. כי זה לא הגיוני, בשביל זה קניתי אותו. על כן הצטוו במצווה זו, בשעה שיצאו בעצמם מבית עבדים, בשעה שהרגישו את שמחת החירות הגדולה, היא השעה הכשרה והראויה לתפוס את צו העליון. כי כך יבינו את משמעות המצווה של שילוח עבדים. ורק בשעה שיצאו ממצרים, בשעה שרגש החירות פועם בליבם, בכל עוז, היה ליבם פתוח להבין את המצווה הגדולה של שילוח עבדים. וקיבלו עליהם בלב שלם, והקבלה הזאת לא תמוש מזכרם לעולם. אף שרגשי החדווה והרוממות ימוגו וילכו. אומר רב חיים, אתה יודע למה ציוו כעת? כי כעת הם יכולים להזדהות עם המצווה הכי הרבה. כעת הם מבינים אפילו שקנית, אבל איפה אוהבת לרעך כמוך? איפה להרגיש את השני? איפה להבין שהשני צריך חירות? ברגע שאדם מזדהה עם המצווה, זה יישאר לתמיד. גם עוד 53 שנה. ולכן מצווים כעת. מספרים על הרב שפירא מלובלין, שכשהוא גמר לבנות את ישיבת חכמי לובלין, הייתה ישיבה הראשונה שהיה פנימיה וחדר אוכל, מי שהיה בבניין הזה יודע מה אני מדבר, בניין מפואר ביותר, הון כסף. גמר לבנות, פתאום ראה שאין עסקה והתלמידים קופאים מכו, אז הוא נסע לארצות הברית כדי להטרים בשביל לעשות עסקה לכל הבניין. היה עובר מבית לבית, ברגע שבעל הבית פתח לו, ראה שזה הוא צדיק בא לעיר, מיד רצה להכניס אותו לסלון. אמר לו, לא, לא, אני צריך לדבר איתך משהו אישי, בוא החוצה קצת. הוא יצא החוצה, קור של ניו יורק, מתחיל לדבר איתו, הוא לא מבין שום דבר אישי, מדבר איתו, מה שלום הילדים, מה שלום זה, הוא מחכה לשמוע איזה סוד. אחרי כמה דקות, הוא אומר, קר לי הרב, אולי אפשר להיכנס פנימה? הוא אומר, לא, לא, אני צריך לדבר איתך אישי. הוא קר לו וקר לו וקר לו, ועד נכנסים פנימה, ואז הוא מספר לו שלבני הישיבה קר. הרבה יותר קל הוא להבין. זה מה שכתוב. כשאנחנו חווים משהו, אנחנו צריכים להיכנס לנעליים של השני. להרגיש אותו. וזה לא קל. אבל יש כאן מסר נוסף. כה חשוב. או ממשיך רב חיים שמולביץ ואומר, לכל אדם רגעים של התעוררות, ועיקר העבודה היא שלא תפוג ההתעוררות הזאת, ושתעמוד איתן עד שישתנה לגמרי להפך להיות אדם אחר. לכל אדם יש רגעים שהוא מבין תורה, שהוא מזדהה עם תורה, שהוא מתחבר לתורה. השאלה אם אתה מצליח לשמר את הרגעים האלה. אתם יודעים מה עשה הציווי הזה? הוא שימר את ההרגשה. מדברים איתם עכשיו על העתיד, אבל אומרים להם, תרגישו ותחוו את זה עוד 53 שנה. אומר רב חיים שמולביץ, אדם חווה דברים, אבל הם עוברים לידו. הוא לא משמר אותם. לכן הם לא משפיעים לה על העתיד. ראיתי את הרב חיים שמולביץ הזה, מיד הזכרתי במערל, שכשיעקב פוגש את יוסף הוא צועק שמה ישראל, לא בגלל שיש חיוב הלכתי, זה לא היה עכשיו הזמן, הוא כבר התפלל שחרית, אבל הוא הרגיש איזה השגחה אדירה, והוא עושה מעשה כדי לשמר את הדבר, לשמר את הרגשות, אז הוא צועק שמה ישראל, השם אלוקינו השם אחד. כמה חובה עלינו לשמר את הדברים. להפנים, לחוות. פעם היה מנהג בישיבה שהתבטל בשנים האחרונות. הרבה שנים התבטל. אבל פעם היה מנהג בישיבה שבמוצאי יום כיפור לא נוסעים הביתה. רק יום מחורת. כדי שאדם בנעילה, בשעה הקדושה הזאת, לא יתחיל לחשוב מה הוא שם בתיק. אלא שיחווה את הדברים עד הסוף ושיהיה לו זמן במוצאי יום כיפור להפנים את הדברים. רב חיים שמולביץ אומר, זה היה הבכי של רבי. הגמרא מספרת על רב אליעזר בן דורדיא, שעשה דבר עבירה וכו', ואחר כך הלך ובכה, ואמר עליו, רבי יש קונו עולמו בשעה אחת. הוא ניצל את השעה. לכל אדם, אומר רב חיים, יש שעות רבות, אבל קונו עולמו בשעה אחת זה רק אחד מאלף. אדם שיודע לנצל את השעה הזאת של התעוררות ולקנות את עולמו, ועל זה בחר רבי. אם ייתכן כזה בזה האדם, ברב אליעזר בן דורדיא, למה לא יזכה כל אדם בזה? הצורך בלשמר לשמר את הרגעים של ההתעוררות, לשמר את הרגעים של החיבור. עד כאן הסבר ראשון למה מצווים אותם על מה שיקרה עוד 53 שנה. כי כעת הם יכולים לחוות את זה בצורה הטובה ביותר, להזדהות עם זה בצורה הטובה ביותר. אבל אני ברשותכם מבקש לתת הסבר נוסף. גמרא אומרת בקידושין, למה רוצים את האוזן של מי שמשאיר את העבד? רבי יוחנן בן זכאי היה דורש את המקרא הזה כמין חומר. מה נשתנה אוזן מכל איברים שבגוף? אמר הקדוש ברוך הוא, אוזן ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי כי לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, והלך זה וקנה אדון לעצמו ירצה. האוזן שמעה, אתם צריכים להיות עבדים להשם, לא עבדים לעבדים, והגוף הולך נגד האוזן. האוזן לא מצליחה לנווט את הגוף, היא לא מצליחה ליצור את ההחלטה, נרצעת. ראיתי את הגמרא הזו בקידושין ושאלתי את עצמי, למה לא אומרים את זה על שבת? האוזן ששמע לשמור שבת לא שומרת שבת, תרצה. האוזן ששמע לא תגנוב לא שומרת, תרצה. היא לא שמעה רק עבדי לעבדים, היא שמעה כל הדברים, אז למה אומרים את זה על זה? אלא שהתשובה היא שכאן יש את היסוד של עבודת השם. עבד אין לו חירות הדעת, אין לו בחירה חופשית. תארו לכם מה רע להיות עבד של החפץ חיים. נפלא, עבד של גדולי הדור, נפלא. אז למה גם שם משתחררים? יראת שמיים בטוח שלומדים, דביקות בבורא בטוח, אבל גם עבד של החפץ חיים אין לו חירות הדעת, אין לו בחירה חופשית. כל העולם שלנו, צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, למה יש איסורים בעולם, תאונת דרכים בעולם, רע, דברים קשים בעולם, זה כדי ליצור את הבחירה החופשית. זה אין לו אותו עבד, ולכן הוא נרצח. ולכן דווקא כאן, דווקא האוזן הזאת שאת היסוד הגדול הזה לא מבינה. והשאלה שאני מבקש לשאול, הוא בא תכף לסיים את השיחה, האם לנו יש בחירה חופשית? אנחנו לא עבדים במוצר הפורמלי, אבל עבד יכול להיות גם לחברה, עבד יכול להיות גם לתרבות. יש אמרה של הרב קוק שאומר שהיום יש הרבה יותר עבדים אשר היו במצרים. אנשים שאין להם בחירה חופשית כמשובדים. זה אני חושב הכוונה של התאווה והכבוד והקנאה, מוציאים את האדם מן העולם. הם מוציאים את הבחירה החופשית, כי אתה לא רואה את הדברים נכון. זה הכבידות של פרעה, שהלב לא מזין נכון את המוח בנתונים נכונים. אז פרעה אומר, טוב, לא יקרה כלום, לא נשמע, לא יקרה כלום, זה יעבור. זה כמו אדם שנוסע 200 קילומטר ואומר, לי זה לא יקרה. אז המוח מקבל החלטה להמשיך לנסוע מהר, כי זה מה שהלב הזין אותו. זה כבדות הלב. ולכן רבותיי, כדי שלנו תהיה בחירה חופשית, אנחנו צריכים להיות משוחררים לגמרי מתאווה, קנאה וכבוד, כי הם מושכים לכיוון מסוים ואז אין בחירה חופשית. יש רמב״ם, ובזה אני מבקש לסיים. הרמב״ם בהלכות תשובה מסביר שתשובה היא פרס, והפרס לא ניתן לכל אדם. ומשה, בגלל שחטא חטא גדול מאוד, נשללה ממנו התשובה. ולפי הרמב״ם זה הכוונה של כבדות הפה, סליחה, של להכביד את ליבו. נשללה ממנו הבחירה. אז הרמב״ם כותב בהלכה דלת, וכעניין זה שואלים הצדיקים והנביאים בתפילתם, תשמעו כאן כל מילה, וכעניין זה שואלים הצדיקים והנביאים בתפילתם מאת השם לעוזרם על האמת, כמו שאמר דוד, הוריני השם דרכיך. כלומר, אל ימנעוני חטאי דרך האמת שממנה ידע דרכיך וייחוד שמך. וכן זה שאמר, ורוח נדיבה תשמחני. כלומר, תניח רוחי לעשות חפצך, ואל יגרמו בי חטאי למונעני מתשובה, אלא תהיה הרשות בידי עד שאחזור ואבין ועדע דרך האמת. מה פשט? צדיקים מבקשים, אנחנו לא נהיה כמו פרעה? אל תשלול מאיתנו את התשובה? ברור שלא. הם צדיקים, הם נביאים. איך התאיתי שהם עושים חטא כזה שישלול את התשובה? אז מה התפילה שלהם? מה דוד אומר, הריני השם דרכיך? אומר הרמב״ם, כי כשאדם חוטא, החטא עצמו גורם לו שהוא לא יראה את דרך האמת. יש שהשם שולל את הבחירה החופשית, ויש שהאדם שולל מעצמו. אדם שחוטא, אדם שיש לו קנאת אהבה וכבוד, הוא שולל מעצמו את הבחירה החופשית. ועל זה התפללו הצדיקים והנביאים. ריבונו של עולם, שלא יחטא הרבה, שאל יגרמו לי חטאי למונעני מתשובה, אלא תהיה הרשות בידי שאבין דרך האמת ואבחר בה. אתה יודע למה ציוו על עבדים כשיוצאים עכשיו ממצרים? לא כדי שעוד 53 שנה תזדהה עם המצווה. אפשר להסביר כמו רב חיים, אבל אני מבקש להסביר אחרת, כדי שתבין עכשיו למה יצאת ממצרים, כדי שלא תתמקד בהווה, לא רק בחופש. הנה, לא עושים כלום, לא עובדים עכשיו. לתת משמעות לשחרור, להבין שאתה יוצא עכשיו כדי להיות עבד השם, ועבד השם חייב שיהיה לו בחירה חופשית וחירות הדעת, וזו מטרת השחרור. ולכן מצווים כעת, זה אני חושב הפשט, או בזה אסיים, של המשנה באבות. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. איזה דרך ישרה שידבק באדם. אחד אומר, עין טובה, חבר טוב, שכן טוב. רב שמעון אומר, רואה את הנולד. רבי אליעזר אומר, לב טוב. אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, רואה אני שדברי אליעזר בן ערך, בכלל דבריו, דבריכם. לב טוב, כולל את הכל. איך לב טוב כולל עין טובה, חבר טוב ושכן טוב, אני מבין. מי שאינו לב טוב, לא מתקשר לשני, לא חי את השני, לא מתחבר לשני. אז אין לו עין טובה, אין לו חבר טוב, אין לו שכן טוב. אבל איך לב טוב קשור לרואה את הנולד? יודע מה יהיה הלאה. חכם. כי מי שאין לו לב טוב, מזין לא נכון את המוח. הוא מקבל החלטות וחושב שהנולד יהיה אחרת. לא רואה את הדברים באמת. נשללה ממנו בחירה חופשית. ולכן הוא גם לא רואה את הנולד בצורה נכונה. יהי רצון שנזכה לכל המסרים הרבים שלמדנו היום. שנזכה לבחירה חופשית אמיתית. בלי נגיעות. אובייקטיבית, בלי קנאת אהבה וכבוד, בלי חטאים שיובילו אותנו לכיוון אחד, עם לב טוב, שנזכה לחוות את הרגע כמו שרב חיים מדבר ולשמר אותו, ושנזכה בעזרת השם לראות את עומקה של תורה, ונזכה על ידי כל הדברים האלו להגיע למה שכתוב במשנה באבות, אמר להם רואה אני דברי אליעזר בן ברך עם הלב טוב שבכלל דבריו דבריכם.